פרק מ"ח, עלו פרק 48, עמוד קמ"ו. טוב, השאלה המפורסמת. אם עם ישראל כזה עם גדול, יש לו כזאת מעלה, כזאת מדרגה, אז איך הוא עשה את חטא העגל? כן? הרי אותה מעלה שהייתה לנו, עבדה. עבדה לנו המעלה של מעמד הר סיני. אז זה הזמן קצר שהיינו באותה מעלה עליונה. סך הכל 40 יום. מה? אז מה פירוש הדבר הזה? איך זה יכול להיות? האמת היא שאלה זו דן בה מהר"ל בהרחבה בפרק ב' של נצח ישראל. אתם זוכרים בוודאי שבפרק ב' של נצח ישראל הוא דן בזה, וגם פה הוא דן. מה הוא אמר בפרק ב' של נצח ישראל? הוא אומר שכל דבר שיש לו מעלה נבדלת עומד במתח מול הטבע. הטבע דורש אחידות, מי שיש לו מעלה זאת חריגה מן האחידות, ולכן הטבע מפיל אותו בחזרה. אם כל העולם היה במעלה גבוהה, אז זאת הייתה האחידות. אבל זאת לא המציאות. המציאות היא להפך, שרוב העולם נמצא במעלה הנמוכה. ולכן מי שנמצא במעלה העליונה הוא מהווה חריג. מאחר הוא מהווה חריג, צריך, אז הטבע מפיל אותו בחזרה. משל, למה הדבר דומה? לשולחן גדול, כמו שולחנות של, אני יודע, ישיבות ממשלה, משהו גדול, כזה ענק. על גבי השולחן הזה מניחים מפה, אף היא בגודל מתאים לשולחן, מפה גדולה, גדולה. יבוא מי שיבוא להרים את המפה הזאת על ידי צביטה מהאמצע. הוא רוצה להרים. מה שזה גורם מבחינה פיזיקלית זה שהלחץ האטמוספרי מדביק את המפה לשולחן. כלומר, ההתנגדות במקום אחד מזמינה התנגדות בכיוון השני. והלחץ האטמוספרי יותר חזק. אז אי אפשר, וכי לעולם לא נוכל להרים מפה מן האמצע? אפשר, אבל צריך להתאמץ הרבה. אותו דבר, האם המעלה העליונה של עם ישראל לעולם לא תושג? כי הרי אם אנחנו אומרים שכל פעם שיש מעלה, אז הטבע מפיל, מה יהיה? אומר לנו המהר"ל בנצח ישראל, זה תמיד יהיה ככה עד שנשיג את המעלה בשלמות. כי אמנם המעלה של עם ישראל היא מעלה יותר עליונה משל אומות העולם או משל, משל הטבע, מעלה יותר עליונה. אבל המעלה הנמוכה שיש לטבע היא כבר מושגת לטבע בשלמות. כמו כן, הגויים אמנם מעלתם נמוכה, אבל המעלה הנמוכה שלהם הם משיגים אותה בשלמות. מה שאין כן המעלה העליונה של ישראל, אף על פי שהיא עליונה משל אומות העולם, עוד לא הושגה בשלמותה, ולכן יש בה חיסרון מובנה. ולכן, כל עוד שלא מושגת המעלה העליונה של ישראל בשלמות, אז הטבע מפיל אותנו. איך הוא מפיל? או על ידי שאומות העולם נלחמים בנו, או שיצר הרע גובר עלינו. מובן? אבל יש למשל ביטוי כזה, שבע יפול צדיק, וקם, נו כשהוא קם, הוא כבר לא נופל. יש, הבן איש חי דורש את הפסוק, שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי. כלומר, אם אדם יתאמץ במלחמת היצרים וכו', במשך שש שנים, מובטח שבשנה השביעית כבר אין לו בעיות. שש שנים צריך לעבוד קשה, בשנה השביעית יצא לחופשי חינם. אז גם פה לגבי עם ישראל, אמנם יש מה שמפיל, אבל סופו של דבר, איך כתוב? בשש צרות יצילך ובשבע לא ייגע בך רע. נכון? זה פסוק ב... איפה? ביוב, נו, באמת. טוב. עכשיו אנחנו ניגשים אל הטקסט. מה?
40 יום היה עגל אחר מה? לאחר יציאת מצרים?
כבודו יעיין בחומש. זה ספר שמומלץ לכל לומד תורה לעסוק בו. מותר, מותר בלימוד. זאת אומרת, זה לא קבלה, זה לא פלפולים, זה לא סתרי תורה. זה דבר שכל יהודי צריך ללמוד. יש חומש. אתה יודע מה זה? כן. חמישה חומשי תורה. מותר לקרוא. זה לוקח יומיים לגמור את זה. אבל זה היה יהדות. כלומר, כשאדם לא, אדם בא, נגיד, הוא מחליט, אני חוזר בתשובה. אני רוצה עכשיו לקבל את התורה ומצוות. בדקת? לפחות תקרא את החומש. אולי יש שם דברים לא נכונים. תבדק. אז אם כך, אני חוזר. אחרי מעמד הר סיני, במשך 40 יום, עם ישראל היה במעלה עליונה, עד שעשה את העגל. זה כתוב במפורש, שחור על גבי לבן, בחומש.
וולד, אחרי כמה זמן מוגדר כאדם?
ולד אחרי כמה זמן מוגדר כאדם. מה זה משנה כעת? זה לא נוגע לשיעור, כלל וכלל. אלא אם כן תסביר לי למה זה קשור. בסדר, אוקיי, בבקשה. מדוע אני אמרתי חיסרון מובנה? זה חיסרון מובנה במי שעדיין בדרך הקנייה של מעלתו. כשאני בדרך לקנות... כן, בדיוק. אוקיי. טוב, ובכן, קהל קדוש, אחרי הדרשה הנלהבת הזאת שבה אני ממליץ מאוד לכל אחד ללמוד את החומש לפחות, פעם הייתי אומר תנ"ך, אבל התיירשתי, שפחות ילמדו את החומש, אנחנו עכשיו ניגשים אל פרק ממחת. אחר שהתבאר לך המדרגה העליונה שהגיעו ישראל אליה, הנה, לפנינו שאלה עצומה מאוד, איך? תכף ומיד שרו מהר מן הדרך ועשו להם עגל מסכה. זה אמיתי, זה אפילו דברי הקדוש ברוך הוא בעצמו. שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם עגל מסכה, ויסבחו לו, ויאמרו לפניו, וישתחוו לו, ויסבחו לו, ויאמרו לפניו, אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. אז איך יכול להיות שהייתה כזאת נפילה? ודבר זה שאלה גדולה מאוד, כי באין ספק שעם המעלה הגדולה אין ראוי דבר זה שימצא. האמת היא, כשאנחנו מסתכלים יותר בעיון בכתוב, גם בתורה שבכתב וגם בתורה שבעל פה, אי אפשר להשתחרר מן התחושה שחטא העגל חלק מהתכנון. כלומר, שהוא מהווה חוליה הכרחית בנתינת התורה. ולו רק מפני שבעקבות חטא העגל ניתנו לנו הלוחות השניים. הרי התורה ניתנה בלוחות ראשונים. מה? האם? אתה מתכוון שבספר השמונה פרקים הדבר הזה נרשם. אני חושב שהוא נכתב גם. אמנם זה נכון שגם רשמתי, אבל זה כתוב שם כעת. כי הכתב יד אני חושב שכבר לא קיים. מה? זה גם נמצא בחוברת בהימצאו. כן. אז כיוון שאני אמרתי שם, האם זה אומר שאסור לי להגיד את זה עכשיו? לא. אסור? טוב, אז אני לא אגיד. טוב, אז נמשיך. אמר רבי יהושע, וכאשר, מה? אני יכול להגיד? זה צריך לתכלית. טוב. אז כן, אי אפשר להשתחרר מן התחושה שיש, שזה חלק מהתכנון. הרי למשל, בעקבות חטא העגל, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, נחה את העם הזה אל אשר דיברתי לך, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, וגירש מפניך את האמורי וכו', כי לא העלה בקרבך, כי עם כשעורף אתה. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, בסדר, אני לא משמיד אתכם, אבל מכאן ואילך אתם מונהגים, לא על ידי, אלא על ידי מלאך. לא יכול לצאת, זה מסוכן שאני אבוא איתכם, לא אעלה בקרבך, ונחלך בדרך. משה אומר, לא, אין דבר כזה, אם אין פניך הולכים, אל תעלינו מזה. כלומר, אנחנו לא מסכימים, אנחנו רוצים אותך, לא מלך. בסוף הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, אני אבוא איתכם. נשאלת השאלה, אז אם ככה, מלאך זה דבר לא רצוי. אבל בפרשת משפטים שנאמרה מיד, אחרי עשרת הדיברות, כשאפילו הלוחות הראשונים עוד לא ניתנו, כשהעם עוד לא חשב לעשות את העגל, אולי כבר אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, גם שמה, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך. ושמה משה לא מתקומם, הקדוש ברוך הוא אומר, אני שולח מלאך, משה שותק. אחרי שבירת הלוחות, הקדוש ברוך הוא אומר, אני שולח מלאך, משה מתקומם. איך זה יכול להיות? אז הרמב"ן הסביר שיש מלאך ויש מלאך. המלאך הראשון זה מלאך מכובד, בומבה של מלאך. מה שאין, מה? כן, אני שולח לפניך המלאך, אבל זה מלאך ככה רציני. כן, זה הממתת, קיצור, משהו. מה שאין כן, המלאך של פרשת כתיסא, זה מלאך זוטר, מלאך אונצ'יק, צ'וק צ'יק. אז זה משה אומר, אני לא רוצה כאלה מלאכים, לא מקובל עליי. אבל, עם כל הכבוד, דברי הרמב"ן, אין להם הוראה בפשט, כלומר, אין בפשט משהו שמורה על כך שהמלאך הראשון גדול מהמלאך השני. אין לנו אלא דברי רש"י. מה אומר רש"י? בישר להם שעתידים לחתו, ושכינה אומרת, פן כאילו האלה בקרבך. זאת אומרת שעוד לפני שאפילו הלוחות הראשונים ניתנו, הקדוש ברוך הוא מודיע למשה, אתה יודע מי עשו את העגל. מכאן אתה רואה שחטא העגל הוא חלק מהותי של כל התהליך של נתינת התורה.
אז איך זה אומר על המלאך?
אה?
אז איך זה אומר על המלאך הטוב והמלאך הרע?
לא, זה אותו מלאך. כלומר, לפי רש"י, המלאך שמדובר עליו בפרשת משפטים, הוא המלאך של פרשת כתיסא.
שבמשפטים רצו אותו ובית כתיסא
לא... לא! זה לא שהקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו אני שולח לך מלאך. אבל תדע לך שאחרי שהם יחטאו, אני אגיד לך שאני שולח מלאך.
לא תפסתי,
סליחה. אני חוזר. בפרשת משפטים נאמר, הנה אנוכי שולח לפניך מלאך. אומר רש"י, מה זה המלאך הזה? זה המלאך שהקדוש ברוך הוא עתיד לדבר עליו בפרשת כתיסא אחרי החטא. כלומר, שכשהם יחטאו, הקדוש ברוך הוא יאמר למשה, הנה אנוכי שולח לפניך מלאך, ונחלך בדרך.
זה לא נאמר לו במשפטים.
בפרשת משפטים נאמר לו שזה ייאמר.
ולא נאמר הקשר כאילו.
לא, נאמר לו שיהיה חטא. כלומר, זה מה שרש"י אומר. בואו נראה את פרשת משפטים ורש"י.
חומש.
הנה. כן, מכיר. יפה. יפה. בחור עם תעוזה. איפה זה? הנה אנוכי שולח, זה בפרק כ"ג פסוק כ', הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. אומר רש"י, כאן נתבשרו שעתידים לחתו ושכינה אומרת להם כי לא העלה בקרבך. כלומר, בפרק כ"ג נתבשרו מה שעתיד להיאמר בפרק ל"ג. זה לפני החטא, זה אחרי החטא. מובן? טוב. אתה אמרת לפני כן, זה אותו מלאך של יהושע, ואני הערתי לך מהר, כן. כן, כן, ברור, זה אותו מלאך של יהושע. כן. אבל אתה הרי יודע את זה. זה כתוב מפורש במסכת מגילה. אתה לא חשוד שאינך יודע את השס ישר ואפור. טוב, ובכן, אז בואו נחזור עכשיו לדברי המהר"ל. עכשיו, כמובן, זה מעורר מספר שאלות, מה עם הבחירה החופשית וכו', אז זה מה שכתוב, פעם היה רשום בפירוש לשמונה פרקים, בחוברת בהימצאו ובעוד כמה שיעורים שעבר. טוב. וכאשר חיפשנו בדברי חכמים בעבודת אלילים, כלומר במסכת עבודה זרה, אמר רבי יהושע בן לוי, לא עשו ישראל את העגל, אלא ליתן פתחון פה לבעלי תשובה. כן, הרי הם עשו תשובה על העגל. עכשיו, יאמר בעל תשובה, יאמרו לבעל תשובה, מה אתה בא? הרי אתה חטאת. עשיתי תשובה. מי אמר שזה מועיל? הנה זה מועיל, עובדה. אבותינו עשו את העגל וחזרו בתשובה, ותשובתם התקבלה. אז לא עשו ישראל את העגל, אלא ליתן פתחון פה לבעלי תשובה, שנאמר, מי ייתן והיה לבבם זה להם להיראה אותי כל הימים. והיינו, דאמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה, דכתיב, וליבי חלל בקרבי. כלומר, איך יכול להיות שדוד ייקשל במעשה בת שבע? הרי לא היה לו יצר הרע בכלל, שנאמר, וליבי חלל בקרבי. ולא היו ישראל ראויים לאותו מעשה, דכתיב, מי ייתן והיה לבבם זה להם להיראה אותי כל הימים. אלא למה עשו? לומר לך, אם חטאו רבים, אומרים להם, קלך אצל רבים שעשו תשובה. ואם חטא היחיד, אומרים לו, קלך אצל יחיד שעשה תשובה. כן, הרי יש חטא של ציבור, יש חטא של יחיד, אז לומדים מדוד בשביל חטא של יחיד, לומדים מישראל, חטא העגל, בשביל חטא של רבים, ובשניהם יש אפשרות לתקן, יש אפשרות של תשובה. כלומר, בפרק הזה של תפארת ישראל, המהר"ל דן בחטא מצד המעלה שלו. כלומר, בספר נצח ישראל הוא צריך לתרץ את הקושיה, איך בכלל זה קורה. אז בספר נצח ישראל אומר, זה קורה בגלל המתח בין הטבע לבין הנבדל. עכשיו, בפרק הזה, המהר"ל מסביר משהו אחר. הוא בא להסביר איך החטא הזה מועיל לדורות. כלומר, מה התועלת שיוצאת ממנו? התועלת היוצאת ממנו זה שאנחנו לומדים את מעלת התשובה. דברים פשוטים. טוב, הלאה. הוא צריכה, אומרת הגמרא, מה? מי ייתן והיה לבבם זה להיראה אותי כל הימים? זה פסוק שנאמר במעמד הר סיני, מובא בספר דברים. שכשהעם אומר למשה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. אז השם עונה למשה, שמעתי את כל דברי העם הזה, היטיבו כל אשר דיברו. מי ייתן והיה לבבם זה להם להיראה אותי כל הימים. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר כביכול, הלוואי, והם ימשיכו להיות ביראת שמיים כזאת כמו שיש להם כאן. אז משמע שבאותו מצב הייתה להם יראת שמיים שלמה. ולכן לא ייתכן שיחטאו, אלא הם חטאו כדי ללמד את המעלה של התשובה. זה חלק מהיראת שמיים שלהם. המשך דברי הגמרא מובאים בעמודה השמאלית שורה 4. הוא צריכה. כלומר, למה צריך ללמד אותך גם מה שקרה אצל דוד וגם מה שקרה בעגל? הוא צריכה. דאי השמועינן יחיד. אם היינו לומדים שהתשובה מועילה אצל היחיד, היינו אומרים משום דלה מפרסם חטאה. כלומר, בגלל שהחטא שלו לא התפרסם. כן? הרי דוד, עם הסיפור של בת שבע, זה היה בצנעה. לא בפני כולם. אז אולי חטא שהוא לא התפרסם בציבור, יש אפשרות לתקן. אבל ציבור דמפרסם החטאי הוא עם הלאה. כלומר, אולי ציבור שבהגדרה חטאיהם מתפרסמים, אז אולי לא. ואי השמוינן ציבור, אז הייתי אומר, אולי תלמד רק על הציבור. משום דין פישר רחמיו, בגלל שהקדוש ברוך הוא מרבה לרחם עליהם, כי זה ציבור. אבל על היחיד, אולי הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו לאבד אותו מן העולם, אבל יחיד עם הלאה, צריכה. ולכן היינו צריכים את שני המקרים. והיינו, הרי יש פה איזו שאלה, האם התורה שבכתב בכלל יכולה להיות שונה ממה שהינה? כן. הוא שואל, אם עם ישראל, למשל, לא היה חוטא, אז איך התורה שבכתב הייתה כתובה? אני מבין שזאת השאלה. מה? כן, אני חושב שעם ישראל לא היה חוטא. יכול להיות? יכול להיות, יש בריאה חופשית. אז איך הייתה כתובה פרשת כי תשא? אז היא לא הייתה כתובה. אם משה היה בא לפרעה, ואומר לו, שלח את עמי ויעבדוני במדבר. פרעה היה אומר, אין בעיות, מתי אתם יוצאים, אני אכין לכם גם צידה לדרך. אז עשרת המכות היו? לא היו. אז איך התורה הייתה נראית? הייתה נראית אחרת. זאת אומרת, הוא שואל, האם התורה שבכתב, ככה אני מבין את השאלה, הייתה יכולה להיראות אחרת מאיך שהיא נראית בפנינו? התשובה היא, כן. בבקשה.
לא היה
נכון. בגלל זה אנחנו היינו נראים אחרת.
חטא של יחיד, כמה צריך פרסום? על הצד של דוד חטא, אז כן ידעו חטא.
לא, על דוד לא ידעו. זאת אומרת, לפחות להגיד, אולי כמה חבר'ה מסביב. אבל הציבור לא ידע על זה. כלומר, זה בדיוק העניין. אלמלא שהסיפור הזה כתוב בספר שמואל, יכול להיות שזה היה נקבר לדורות. מה שאין כן חטא העגל, גם אם התורה לא הייתה כותבת אותו, מישהו היה זוכר אותו. זאת אומרת, יש הבדל בין דבר המפורסם לדבר המוצנע.
אז נגיד, כאילו, אני יודע, משתיים יוצא כל, כמו מכירת קרקעות ודברים כאלה, משתיים יוצא כל,
מהפרסום.
זה תמיד היה
לא
יותר.
משתיים יוצא כל, אבל כל זה עוד לא עדות. זאת אומרת, כל זמן שהדבר לא מגיע לבית דין, ואין עדים, אז דוד יכול להגיד, זה סתם השמצה. בסדר? זאת אומרת שיש הבדל בין, הרי במיוחד שמדובר על אדם שהשלטון בידו יכול בהחלט לגרום בכל מיני אמצעים שלא יוודא. נכון? אף על פי כן, הכתוב פרסם. למה הכתוב פרסם את מעשהו של דוד? למה? אלא כדי ללמד אותך דרכי תשובה. נכון? טוב. לפני שיש חטא אין תשובה, ואיך יכולה להיות תשובה לפני חטא? ודאי שהייתה אפשרות לתשובה, רק לא ידענו שזה מועיל. אנחנו לא ידענו.
למה שלא
ראו
את הלוחות?
כאילו, משה אבינו ראה את העגל שלא את הלוחות. כאילו,
זה כבר לא רלוונטי.
נו, אז מה? למה משה שובר את הלוחות? למה שהוא יחזיר אותם בתשובה? תשובה. אם הם היו מקבלים את הלוחות במצב של חטא, הם לא היו יוצאים מן החטא לעולם. בגלל הקדושה של הלוחות הייתה מחזקת אותם כל כך, שזה היה מחזק גם את מעשי העגל. זה כמו למשל השאלה, אם הקדוש ברוך הוא אסר על אדם הראשון לאכול מעץ הדעת, על עץ החיים, לא רק שהוא לא אסר, הוא אפילו ציווה עליו, נכון? כלומר, אדם הראשון היה מחויב לאכול את עץ החיים, הוא נאסר עליו לאכול את עץ הדעת. בסדר. אחרי שהוא אוכל מעץ הדעת, הקדוש ברוך הוא מגרש אותו מגן העדן, הוא אומר, למה אל תאכל מעץ הדעת? כי ביום אכולך ממנו, מות תמות. הוא אוכל מעץ הדעת, אומר הקדוש ברוך הוא, חס וחלילה, שלא יאכל מעץ החיים, נגרש אותו. מה תגרש אותו? עכשיו הוא הולך למות בגלל זה. תן לו את האנטידוט שאוכל מעץ החיים. עד כאן השאלה. מסביר רבי חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים, אם אדם הראשון היה אוכל מעץ החיים אחרי חטאו, הוא היה נכנס לנצח, לעולם הבא, עם החטא. ואז לעולם לא היה לו תיקון. לכן כדי להציל אותו מן המצב הזה, מן החטא, הוא צריך למות. ואז לקום לתחייה, לאכול מעץ החיים, ושוב לאכול מעץ הדעת.
כן. אם
הוא היה אוכל מעץ החיים תחילה ואחר כך מעץ הדעת, לא הייתה כל טענה. זה בדיוק מה שציפו ממנו לעשות.
למה לפי הפסוק? הוא אומר לו, מעץ הדעת תאכל. אז לכל כל הזמן אסור לו לאכול מעץ הדעת.
נראה לי שלא שמעת את השיעורים שלי על ספר בראשית, אם ככה.
שיעורים של ספר בראשית בשלב הזה לא.
נראה לי גם שלא קראת את החוברת שלי על ט"ו בשבט. שמה אני מתייחס לשאלה הזאת. נכון? ואת זה התרענן. יש שם הכל. אז שמה על ט"ו בשבט, משיחה נקראת טוב הארץ, ושם אני מתייחס לפסוקים האלה. נכון? בבקשה, כן.
התחלנו ללמוד מקין את התשובה, התחלנו ללמוד מיהודה. למה צריך לדוד המלך?
אתה אומר כך, יכולנו ללמוד מקין ומיהודה את הערך של התשובה. נכון. אלא, שני דברים יש כאן. א', התשובה של קין לא מפורשת בכתוב. לא כתוב.
גדול עבוני מנסו.
כן, זה גדול עבוני מנסו, זה הדרבה, זה טרוניה. כן, לך אמרו חזל, אתה סובל את כל העולם, אתה לא יכול לשאת את העוון שלי. זה לא לגמרי ברור. שם יש גם, בסופו של דבר הוא נהרג. כן? זה לא כוח פשוט. לגבי יהודה, זה נכון שאצל יהודה יש כוח של תשובה, אבל תשובה על דבר שהוא לא חטא. נכון? סך הכל. לא, תמרה הייתה מותרת לו. נכון? זאת אומרת, הוא עושה תשובה, אבל לא על חטא. אבל מי אמר שעל חטא אפשר לעשות תשובה? זה לא יתברר. עד חטא העגל וחטא דוד. כן.
מה שרב אמר קודם, שאם עם ישראל היה מקבל בתורה אחרי חטא העגל, כן, הוא גם ממשיך עם זה, זה לא נותן לו את הכוח.
אני מעולם לא אמרתי שאם ישראל מקבל את התורה אחרי חטא העגל היה לו כוח. אמרתי לוחות ראשונים. אם עם ישראל היה מקבל לוחות ראשונים, כן. אז אתה אומר, זה כמו זה שאסור ללמד תורה למי שאינו הגון. בדיוק אותו דבר, באמת זה נכון. כן, כן. אם אתה מלמד תורה למי שאינו הגון, אז הוא לעולם לא יתקן את המידות שלו. איך אומרים, לא זכה, נעשית לו סמה מוות. זה מסוכן. תורה זה לא לכל אחד. חומש, נראה לי שכל אחד יכול ללמוד. אבל מה שלא חומש, כן.
אז משה בעצם עשה מה שהשם עשה בגן עדן.
נכון. כלומר, מה שקורה בכל המעשה של חטא העגל, זה בעצם חזרה על חטא אדם הראשון. וזה אותו, אותו הדבר ממש. כן. לא, אבל אז, תראה לסוחה, אם הם היו מקבלים את הלוחות הראשונים, אז הלוחות הראשונים היו הופכים להיות המקור לחיזוק חטא העגל. כלומר, לא רק שאנחנו עושים את העגל, אלא שהקדוש ברוך הוא נותן לנו לוחות. אז סימן שאנחנו מצוינים, זה בסדר גמור. לא היו מתעוררים לתשובה בגלל זה. אלא דווקא הסילוק של היערה של הלוחות הראשונים מעורר את האדם לתשובה. כן. אבל צריכה להיות תודעה של החטא. אם הם היו מקבלים את הלוחות הראשונים, הם לא היו, בכלל לא היו מודעים שזה חטא. הם היו אומרים זה מצוין, הנה עשינו העגל ולא עוד, אלא בזכות זה קיבלנו לוחות. מה יותר טוב מזה? הם היו הופכים את העגל לכפורת על גבי הארון שבו הלוחות. בסדר? כן, בבקשה. כן, ישר כוחך ששיברת. כן, כן. זה מתחבר לדבר הזה, בהחלט. טוב. אז אם כך, אנחנו ממשיכים בדברי הגמרא. כן, הרי לא גמרנו את הציטוט של הסוגיה, ממסכת עבודה זרה. והיינו דרבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן. זה בדיוק תואם את דברי רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן. מהי דכתיב? נאום דוד בנו ישי. ונהום הגבר הוקם על. מה זה הוקם על? שהקים עולה של תשובה. עד כאן. כן? כלומר, יש עול של התשובה, ודוד הקים את העול הזה. ורשי פירש. עכשיו, עד כאן דברי הגמרא. עכשיו, מה זאת אומרת? אז לא היו ראויים ישראל לאותו מעשה. לא היה דוד ראוי לאותו מעשה, ובכל זאת הם עשו. אז מי גרם להם לעשות? רשי פירש, כי גזרת מלך היה לשלוט בהם יצר הרע כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה. עד כאן. כלומר, הם פעלו כן מתוך יצר הרע, אבל זאת הייתה גזרה שהיצר הרע ישלוט בהם. אז ברגע שיש גזרה שיצר הרע ישלוט בהם, אז הם מנוסים. כיוון שהם מנוסים, מצד עצמם אין פה חטא, אלא יש כן אפשרות של תשובה. כן. אז למה נהרגו שמה 3,000 איש? זה השאלה. תשובה, אותם 3,000 איש הגזימו. אבל, הרי למה לא נהרגו כל ישראל, אם כבר? הרי כל ישראל עשו את החטא. עלי יש הבדל בדרגות שותפות. שאותם 3,000 איש הם אלה שזבחו, שהשתחוו, שעשו. האחרים רק הסתכלו, רקדו. יש חלק שלא רקדו, אבל סמכו. כן? נכון, נכון, כי בכל... נכון, אתה אומר ככה. אז אתה אומר ככה, בכל דור ודור מגיע לנו קצת מעונשים על חטא העגל. לכאורה, מה פתאום? התשובה היא שתמיד יש לנו קצת נטייה לחטא העגל, ולכן תמיד צריך בכל דור ודור קצת טהרה מזה.
זה לא כאילו... נכון, למשל, החטא העגל, אז אדם אחד וחווה, אנחנו לא נענשים.
אנחנו לא נענשים על החטא של אדם וחווה. אבל אנחנו כן אוכלים אותה בגלל זה. זאת אומרת, אנחנו נתונים בתוך מצב נמוך, נחות, בגלל החטא. אז אנחנו צריכים לצאת מזה, אנחנו צריכים להתנקות מזה. לא שיש לנו אשמה, אבל יש לנו נפילה.
זאת אומרת, זאת אומרת, לגבי חטא העגל?
בדיוק. אותו דבר בברכת העגל. טוב, עכשיו עד כאן דברי גם רש"י. אז אם כן למדנו דברי הגמרא, למדנו דברי רש"י. ותימה, איך יהיה גזירת מלך שיחטאו ויבואו עליהם כל המעשים הגדולים המבוארים? אבל אין דעתו זל, מי זה? של רש"י, שיהיה גזירת מלך על ישראל אשר יצאו ממצרים שיהיו חוטאים ויעשו תשובה, וכן על דוד בעצמו שיהיה חוטא. דבר זה אינו כלל שיהיה השם יתברך גוזר על אדם פרטי שיחטא. זה ודאי של... מה?
זה שיטת הרמב״ם.
מה זה שיטת הרמב״ם?
שמירה על הדעת. שהקדוש ברוך הוא גוזר שמשהו יהיה, אבל לא שאדם ספציפי,
זה משהו יהיה גם אצל פרעה. זה מתאים, כן, לדברים מסוימים של הרמב״ם, כן. דווקא לגבי פרעה זה לא. הרמב״ם אומר מספר...
למה נגזר? כי כל מצב הייתה לו בחירה.
לא, אתה מדבר על שני... סליחה, אבל תמיר, אתה מערב בין שני דברים שאומר הרמב״ם בפרק שמיני של שמונה פרקים. מצד אחד הוא אומר שעל הכלל יכולה להיות גזרה ולא על הפרט. אבל אחר כך הוא מוסיף, ולפעמים יש על הפרט. למשל פרעה. בסדר? כלומר, זה שני דברים. הוא אומר, באופן כללי אין הקדוש ברוך הוא גוזר על פרט זה או אחר שיעשה רע, ולפעמים יש יוצא מן הכלל שכן גוזר. בסדר? אז כאן הדברי המהר"ל מתאימים לרעיון הראשון של הרמב״ם ולא לרעיון השני. מה?
הדוגמה למה שאמר,
אני לא יודע, אני לא למדתי את זה. אני עכשיו לומד על חטא העגל, ומה? נו. איפה ראינו? שהוא אמר במה ידע כי רשנה. איפה כתוב שבמה ידע כי רשנה זה הקדוש ברוך הוא גזר על אברהם? לא כתוב שהקדוש ברוך הוא גזר על אברהם להגיד במה ידע? שירדו למצרים, זה לא שיחטאו.
לא, שירדו למצרים.
מה?
לא שיחטאו, גזר על בניו שירדו למצרים.
זה שהקדוש ברוך הוא גוזר כל מיני גזרות על אנשים זה כן. אנחנו עכשיו דנים בשאלה אם הקדוש ברוך הוא גוזר על מישהו לחטאו. על זה אנחנו מדברים. אתה אומר שהקדוש ברוך הוא גזר על אברהם לחטאו, וזה לא נכון. אבל זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא לא גזר על אברהם לחטאו. אין שום מקור שאומר את זה. אין שום מקור שאומר שהקדוש ברוך הוא גזר על אברהם לחטאו. אבל המהר"ל אומר לך פה שאין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא גוזר על אדם לחטאו. המהר"ל פה, מה הוא אומר? שאין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא יגזור על האדם לחטאו. עכשיו, ויש לו קושי, איך רש"י אמר את זה? אז אתה מביא לי מאמר של בן דורנו, ואני אומר לך, אני יכולתי להקשות, הרי רש"י אומר ככה, ואף על פי כן אומר לך המהר"ל, לא הבנת את רש"י נכון. כן, בבקשה. אז יש לכם הרבה קושיות, אני רוצה להבין מה המהר"ל אומר. כל הקושיות שלכם, אני מכיר אותן גם... מה? אני לא נגד. אני אומר, כל הקושיות שלכם, אני קראתי גם. וגם אם לא קראתי, ראוי הייתי לקרוא. אבל עכשיו אני רוצה להבין מה המהר"ל אומר. המהר"ל אומר שאין דבר כזה. אז קודם כל להבין מה הוא אומר. אחרי זה נדון בשיטתו, יש קושיות עליו, אין קושיות. נקבל, לא נקבל. טוב, יש פה שאלה. שלום כבוד הרב, חומש, זה לא תורה? כן, אבל אל תיקח אותי ככה, זה היה בדרך ההשתלחות, נו באמת. למה לא כתוב מפורש בתורה שיש אפשרות לתשובה, אם וכאשר יחטאו? מה? זה כתוב, נכון? איפה? בפרשת ניצבים. כן, בסוף 40 שנה, משה רבנו גילה את הסוד הזה, שאפשר לעשות תשובה. אבל... בזמן שהיה חטא העגל, עוד לא נכתבה פרשת ניצבים, עוד לא נאמרה פרשת ניצבים. דבר נוסף, אם זה היה כתוב, לא היינו מאמינים בזה. כשאנחנו רואים עובדה, אנחנו מאמינים בזה. כלומר, יש הבדל גדול מאוד בין דבר שאתה יודע לדבר שאתה חווה. נביא לכם דוגמה פשוטה, קשורה לעניין. משה רבנו שומע מהקדוש ברוך הוא, למעלה בהר, אומר לו, אתה יודע מה הם עשו שם למטה? הם שרו מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם עגל מסכה, והשתחוו לו, והסבחו לו, ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. את כל זה משה שומע עוד לפני שהוא ירד מן ההר. טוב, משה יורד מן ההר עם הלוחות ביד, פעם, 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 פעם. פתאום הוא רואה את העגל, שובר את הלוחות. רגע, אבל סליחה, זה חדש לך? הרי ידעת את זה עוד בראש ההר. מה השתנה? אלא יש הבדל בין מה שאתה רואה לבין מה שאתה יודע. כשאתה יודע, זה חוויה אחת, כשאתה חווה, זה משהו אחר. ולכן, זה שכתוב בפרשת ניצבים שאפשר לעשות תשובה, זה הרבה פחות משמעותי מאשר אם אנחנו רואים מעשה במציאות שתשובה התקבלה. כי אם לא היה סיפור העגל, היינו אומרים, מה שכתוב בתורה שתשובה מועילה, זה סתם, זה לא באמת. זה רק כדי לנחם אותנו, משהו כזה. כן.
אם משה רבנו, על הצד של
מי מריבה,
שם אני אנש, באותו רגע לפני הגזירה,
יש לך חוזר בתשובה. אתה אומר, בגזירה של מי מריבה, על הצד שזאת הסיבה לאי כניסתו לארץ, אם היה עושה תשובה, האם היה נכנס לארץ? תשובה כן. כן, ודאי.
מה, משה
לא
ידע?
משה ידע. כן. אה? כן, אמת, אמת. כלומר, משה ידע, כלומר, הוא יורד עם הלוחות, לא נצטווה לשבור את הלוחות למעלה. אז הוא מגיע, הקדוש ברוך הוא אומר, אני כבר יודע שאתה תדע מה לעשות. משה מגיע, כן, רואה את העגל, טוב, אין ברירה. צריך לעבוד, שוברים לוחות, עושים כך, חולה. טוב. אז מה התכוון רשי כשאמר שהייתה גזירת מלך? אומר רשי, אומר המהר"ל, אבל דעת רשי, זיכרונו לברכה, כי גזר השם יתברך שיחטאו בני אדם ויעשו תשובה. אגב, שימו לב שיש, כשהמהר"ל חולק על מישהו, יש דרגות דרגות בהחלטתו לחלוק. למשל, רואים כמה מקומות נגד הרמב״ם, המהר"ל מוריד את הכפפות. לא, הוא אומר, זה לא יכול להיות, הוא אומר דברים חריפים ביותר נגד הרמב״ן. נגד הרמב״ן, גם נגדו הוא חולק, אבל יותר בעדינות, אומר, עם כל הכבוד, זה הרב הגדול, ומה אני אעשה, וזה. אבל בכל זאת חולק. על התוספות, כל פעם שהוא מביא את התוספות, אוטומטית זה כדי להגיד הפוך. וכשזה רשי, הוא לא מעיז. הוא אומר, ודאי שרשי לא התכוון כך. לא, זאת אומרת, מה אני רוצה לומר בזה? שאצל גדולי ישראל יש הכרה בדירוג של החוכמה. כן? כלומר, יש מי שדבריו הם דברי התורה. רשי אומר משהו, לא יכול להיות שזה לא נכון. אבל מה? אני צריך להסביר אותם. כן? הסתכלו. על הרמב״ם הוא חושב אחרת. כן. למה הוא חושב אחרת? בגלל שהרמב״ם הוא לא מהמקובלים. והמהר"ל הוא מהמקובלים. פשוט מאוד. אז יש מחלוקת מהותית. מה? זה אסכולה אחרת שהמהר"ל פוסל אותה. רש"י מהמקובלים, כן. הוא אפשר לומר, זה לא בדיוק מהמקובלים, כי המושג הזה עוד לא יקיים בימי רש"י. אבל זה שייך לאותו עניין. כן, בסדר, אז אני לא אכנס עכשיו לפרטים, למה על הרמב"ן אומר ככה וכל. בסדר, עכשיו בואו נמשיך עם דברי המהר"ל. אבל דעת רש"י, זיכרונו לברכה, כי גזר השם יתברך שיחטאו בני אדם ויעשו תשובה, ולא על אדם פרטי זה. לפיכך, אם חטא אדם זה, נחשב לחטא גמור, כמו שאר החוטאים. כלומר, יש קודם כל החלטה של הקדוש ברוך הוא, שבאופן כללי יהיו חטאים בעולם. אבל לא היית צריך להתנדב. כלומר, אתה, דוד, אמנם התנדבת להיות זה שיגלה עולה של תשובה, יקים עולה של תשובה, אבל לא היית צריך לעשות את זה. כלומר, לא ביקשו ממך אישית להתנדב לדבר הזה, לכן זה נחשב לחטא גמור, כמו שאר החוטאים. ומכל מקום...
גם הגנה נגד
שבתאות. נכון, ודאי שזה הגנה נגד שבתאות, למרות ששבתאות עוד לא נולדה בימי המערב. כן. ומכל מקום עדיין קשה, כי יגזור השם יתברך לחטא על מי שאינו ראוי שיחטא מצד עצמו. ודבר זה רחוק מן הדעת. ועוד, אם יגזור לחטוא כדי להראות לאדם שאלו החוטאים עשו תשובה, למה הייתה הגזרה על הצדיקים שיחטאו ויעשו תשובה? יגזור על מי שחטא כבר שיעשה תשובה. כן, אפשר, אתה כבר יודע לחטוא, אז בוא עכשיו תראה שאפשר לעשות תשובה. למה? הרי ממילא יש חוטאים. ועוד, אם בא להראות לאדם שיעשה תשובה, אלו נמצא דבר זה בתורה מבואר במקומות הרבה מאוד, שיזהיר על התשובה, פרשת ניצבים. ולמה צריך להראות לך אצל רבים שעשו תשובה? הולך אצל יחיד שעשה תשובה. והנה, נשיב על השאלה הראשונה. מה? אתה אומר, מה זה מקומות הרבה? לא רק פרשת ניצבים. נכון, גם בפרשת ויתחנן, וגם בפרשת וילך. בפרשת ויתחנן, כתוב מפורש. בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד השם אלוהיך, כי אל רחום השם אלוהיך, לא ירפך. אם ושבת זה לא נקרא לשוב, אז אני לא יודע מה נקרא לשוב. לא, זה משהו אחר. כן. נכון? מה?
נו. היחיד יכול לבחור אם אחתו או לא, אבל ציבור, שברגע שקדוש ברוך הוא בא ואומר, יחטאו ישראל,
גם ציבור, אתה יכול להגיד, ציבור זה ולא ציבור אחר. דור זה. אז דור אחר יעשה את זה.
אוקיי, אז עם ישראל חייב לחטוא בשלב
כלשהו. בשלב כלשהו כן, אבל לאו דווקא אותם אלה שעשו את זה באותו דור. טוב, בואו נמשיך. מה? שם לא מדובר, שם על תשובה מן החץ. וידעת היום, והשבות האלה בבך, כי השם הוא האלוהים בשמיים מעל ועל הארץ מתחת אין עוד. איפה כתוב שם חטא? דיברנו על תשובה מן החטא. האם... דיברנו עכשיו על תשובה מן החטא. ואתה שאלת האם הפסוק והשבות האלה בבך הוא מעניין זה. התשובה היא לא. שם לא כתוב חטא כדי שתהיה תשובה מן החטא. נכון? טוב, זהו. טוב, והנה. כן. מה? מה זה שבתאות? השבתאות זאת השיטה של משיח השקר, שבתאי צבי שם רשעים ירכב, שמלבד זה שהוא היה משיח שקר, גם פיתח שיטה לפיה צריך לעשות חטאים. למה צריך לעשות חטאים? כדי לגאול את ניצוצות הקדושה שנמצאים במעמקי הקליפה. כי הגאולה לא תבוא כל זמן שלא יגאלו הניצוצות האלה. ולכן הוא היה עושה עבירות לכתחילה, מן החמורות, על מנת להכיש את גאולת השכינה. נכון, נכון, נכון. יש כמה כיוונים כאלה. רק שרספוטין לא היה יהודי. בסדר. אז הנטייה הזאת, הנטייה השבתאית, היא אמנם מינות, כן? זה אפיקורסות. אבל צריך להבין מאיפה זה נובע. זה נובע מאמונת הייחוד של היהדות. כיוון שהיהדות מאמינה שהשם נמצא בכל, אז צריך לגלות אותו בכל. אז השאלה היא, האם אתה יכול תמיד לעשות את זה על ידי יוזמה אישית שלך, או לא. או שלפעמים אתה רואה תהליכים שמתרחשים על ידי עבירה, ואתה אומר, או, התהליך הזה שמתרחש על ידי עבירה, אני רואה שם את יד השם. כלומר, האם אתה יכול לראות, האם אתה, כלומר, בתור צופה, אתה בהחלט יכול להגיד את זה, שעבירה זו הולידה את זה. האם זה מתיר לך ליזום את הרע? התשובה היא לא. זה ההבדל הדק. בין שבתאי צבי, שם רשעי מרכב, לבין להבדיל בין קודש, בין קודש לטמא, הרב קוק. את הרב קוק גם כן האשימו בשבתאות. למה? בגלל שהוא הסביר איך תהליכים גדולים וקדושים מתרחשים דווקא על ידי החטא. הוא הסביר, זה ההבדל. הוא הסביר, לא עשה. ההבדל. בסדר, אז הם, הרגישות הייתה גדולה בציבור הירושלמי של אותם הימים. הם ידעו על מה מדובר. אז הם חששו מהדברים האלה. כן, מה אתה אומר? מה משנה? למה הוא התאסלם? כי הסולטן אמר לו שאם הוא לא מתאסלם הוא הורג אותו. השאלה מה הוא חשב? הוא היה משוגע. לא, צריך להבין, הוא היה אדם שלמד הרבה, כנראה, כמו הוא יחכים בכמה סוגיות, אבל כיוון שהיה לו קלקול במידות של גאווה, הוא השתגע. אתה עכשיו בא לדון אותו, אנחנו דנים, אני משנה. טוב, הלאה. והנה, כן, זה הכל הוא לבש בגד ירוק יפה כזה, ברגע שהתאסלם. טוב, והנה נשיב על השאלה הראשונה. כי לא גזר השם יתברך שיהיה נמצא בעולם שיחטא האדם ואחר כך יעשה תשובה. רק הייתה הגזרה מן השם יתברך על התשובה שתהיה נמצאת, לא על החטא כלל. כלומר, כשחזל אומרים גזרת מלך הייתה שיחטאו, אין הכוונה שהייתה גזרה שיחטאו, אלא הכוונה, יש גזרה שהתשובה מתקבלת. נכון. ואף על גב, שאי אפשר שלא יהיה תשובה בלא חטא, מכל מקום, עיקר הגזרה מן השם יתברך לא היה על החטא, רק על התשובה אל השם יתברך. יש בספר ירמיהו פסוק מעניין, עולותיכם ספו על זבחיכם, כי לא ציוויתי את אבותיכם, ביום הוציאו אותם מארץ מצרים, על דבר עולה וזבח. מעניין. מה אומר הנביא? כשיצאתם ממצרים, בכלל לא דיברתי על קורבנות. כן? ומה זה קורבן פסח? דווקא ביום שיצאנו ממצרים, דיבר על דבר עולה וזבח. נכון? אלא, הכוונה, אמרו חז"ל, שלא ציוויתי שהאדם יחטא ויביא קורבן כדי לכפר. לא, לא צריך. אם חס וחלילה אדם חוטא, יש אפשרות לכפר. ודבר זה, שהוא התשובה, היא מדרגה עליונה לעולם. ולפיכך לא יקשה כלל מה שגזר השם יתברך, שיהיה נמצא חוטאים בעולם, שאין זה כך. רק שגזר שתהיה נמצאת התשובה בעולם. כלומר, יש מעלה של התשובה. כמו שכתוב בראשית רבה, תשובה קדמה לעולם. האם היא קדמה לעולם? אז גם החטאים קדמו לעולם? לא. אבל אפשרות אחת הייתה קיים. ועוד, יש לפרש, כי מה שאמר, לא עשו ישראל את העגל, לא כדי לתן פתחון פה וכו', לא שהשם יתברך גזר על החטא, רק רצה לומר, כי השם יתברך, רגלי חסידיו ישמור ושומר אותם מן החטא. ומפני כי תהיה נראית התשובה בעולם, לא היה שומר אותם מן החטא, כמו שהיו ראויים לזה, עד שבאו לידי חטא. כלומר, הקדוש ברוך הוא רצה שתהיה אפשרות, לכן לא שמר אותם מן החטא. ואין הפירוש כדי להראות לאדם שאילו היו חוטאים ועשו תשובה, שגם הוא יעשה תשובה. שבוודאי לדבר זה לא צריך להראות, כי מבואר הוא בכתוב, בפרשת ניצבים, או פרשת ויתחנן, או פרשת וילך. אבל הפירוש בזה, כי התשובה שיעשה האדם מן החטא ויקבל אותו השם יתברך בתשובה, הוא דבר גדול מאוד, המדרגה העליונה שיש לעולם, כי אחר שחטא האדם ישוב על התחלתו כאשר היה בראשונה. כלומר, רצו להראות עד כמה שהתשובה היא במעלה עליונה. כלומר, אם היה רק מה שכתוב בפרשת ניצבים, היינו יודעים שהתשובה אפשרית. רק לא היינו יודעים שיש מעלה עליונה בתשובה. הסיפור של העגל מראה גם על מעלה עליונה בתשובה. ובשביל כך אמרו בפרק מקום שנהגו ובמסכת נדרים, שהתשובה נבראת קודם שנברא העולם, וכמו שביארנו בחיבור גבורות השם, ושם מבואר שהיא על כל העולם. ולפיכך התשובה בריאה חדשה בעולם. וכאשר לא היה התשובה נמצאת בעולם, רחוק היה התשובה מן האדם, אף כי הכתוב מזהיר על התשובה. הלא דבר רחוק היא התשובה, שהיא בריאה חדשה בעולם לצאת לפועל. אבל כאשר נמצא שהראשונים פתחו שער התשובה, עד שנמצא מעלה זאת בעולם, ועל ידם קנה העולם המעלה העליונה היא מדרגת התשובה, שוב אין נחשב בריאה חדשה, שכבר נמצא התשובה בעולם, כי הם פתחו פתח התשובה בעולם, במה שהיו ישראל אשר יצאו במצרים, והם היו התחלת ישראל בכלל, ולפיכך הם עיקר בעולם, לכך כאשר הם עשו תשובה, פתחו פתח תשובה לכל העולם, ולא היו נחשבים כמו שאר אדם שהוא אדם פרטי, ועל ידו לא נמצא תשובה בכל העולם. ואף דוד, המלך, הרי הוא עיקר בעולם, אשר ממנו מלכות בדוד, וכאשר עשה תשובה, פתח פתח תשובה לכל העולם, ומפני כך על ידם נמצאת מדרגת התשובה בעולם. והם פתחו פתח התשובה והוציאו מדרגה זאת לפועל אשר לא היה נמצא מקודם המדרגה העליונה כל כך בפועל. בפועל. זאת אומרת, מה אומר לנו המהר"ל? שלא על עצם הידיעה שיש תשובה בא כתוב להודיעך, לא את זה בא כתוב להודיעך, אלא היה צריך שיהיה מסלול מציאותי. כלומר, אם היית אומר לאדם, עשה תשובה, אומר, אבל אני לא יודע איך. מעולם לא ראיתי מי שעשה תשובה. אבל ברגע שישראל שם ראשית כל הדורות, ישראל היוצאים ממצרים שם ראשית כל הדורות, ודוד, שהוא ראשית מלכות בית דוד, שניהם עשו תשובה, אז הם הראו את המסלול. מכאן ואילך אפשר לדרוך איפה שהם דרכו. בדיוק כמו שאמרו, שתפילת שחרית נתקנה על ידי אברהם אבינו. כן? מה זאת אומרת נתקנה? וכי אני מחויב מאז אברהם לעשות תפילת שחרית, הרי זה רק אנשי כנסת הגדולה תקנו. אלא אברהם הראה שיש אפשרות להתפלל בשחרית. יש צינור הכרתי שקושר את האדם אל האלוהות בשחרית.
הוא נתן כוח לעשות את זה.
כן, חי. כן. אתה שואל, איך הוא אומר שתשובה קדמה לעולם, מצד שני הוא אומר שהתשובה דבר חדש בעולם, בריאה חדשה בעולם. הרי היא קדמה לעולם, אז מה אתה אומר בריאה חדשה בעולם? אלא, כוונת המהר"ל היא כזאת, תשובה קדמה לעולם, אז היא לא הייתה בעולם. קדמה לעולם, היא לא בעולם.
התשובה עולם,
והתשובה באלה. לא, יש עולם, אבל התשובה נשארת מעליו.
אז מה זה הבריאה החדשה שום דבר?
לכן, זה היה בריאה חדשה, אלמלא שמישהו כבר עשה את זה. בשביל דיירי העולם, התשובה היא לא קיימת. אומרים להם, אתם יודעים, יש תשובה שקדמה לעולם. איפה היא? היא לפני העולם. אז היא לא בעולם, אם ככה. היא לפני העולם. כשישראל עשו תשובה, אז עכשיו התשובה היא בעולם. זה בריאה חדשה. להם זה היה בריאה חדשה. מכאן ואילך, כל מי שרוצה לעשות תשובה, זה כבר לא בריאה חדשה בשבילו, כיוון שיש מישהו שהראה שזה אפשרי. מישהו שהביא את זה לעולם, ועכשיו זה בעולם. איך אפשר לבוא אליהם בטענות?
אם לא אין את התשובה
בהישגיה. למי? לישראל?
לישראל.
טענות על מה? על החטא או על התשובה?
על התשובה.
אי אפשר לבוא אליהם בטענות על התשובה. להפך, הם עשו תשובה. מצוין.
בסדר, אבל אמרת שעוד לא ירדה.
אבל הם הורידו אותה.
מתי הם הורידו אותה?
כשהם עשו תשובה. כן. כל זמן שמעלה לא הייתה, אז היא לא הייתה. כן, נכון. תמיד יש מעלה מיוחדת לראשוני. פעם מישהו שאל אותי, מה יותר גדול? האם מי שהמציא את הגלגל או מי שעשה מזה שעון? מה אתה אומר? לא. אני חושב שמי שהמציא את הגלגל הוא גדול יותר. בגלל הראשוניות, יש גאונות של הראשוניות. לעומת זה, ברגע שיש כבר גלגלים בעולם, אז זה משכלל, בסדר. גלגל מול גלגל, יש לך שעון. זה לא שזה לא גאונות, זה גם גאונות, אבל זה לא אותו סוג. דווקא שעון החול הוא לפני הגלגלים. הערתך זו מוסיפה הרבה מאוד להבנת הנלמד. כן.
אם יש בגלל שזה תחול, אם התשובה כבר בעל העולם, על ידי הדור של מצרים, שומעים את המקרה של דוד, מה
התוספת? מה ההבדל בין יוצאי מצרים לבין דוד?
לא, מה ההבדל,
מה דוד מוסיף? תשובת היחיד. הגמרא שאלה את זה, למה צריך גם זה וגם זה? אז היא אמרה לנו שאם אם רק הסיפור של העגל היה כתוב, היינו אומרים שיש רחמים מיוחדים על הכלל שאינם על הפרט. אז מתגלה לך שיש גם רחמים על הפרט, אז אולי תכתוב רק על דוד. אומרת הגמרא, לא, אם היה כתוב רק על דוד היית אומר שבגלל שהפרט מעשיו אינם מפורסמים, מה שאין כן ברגע שהמעשים מתפרסמים יש חילול השם, אז כבר לא תהיה תשובה. לכן מספרים לך גם זה וגם זה. צריכה. זה, צורת חשיבה כזאת נקראת צריכותה. בסדר? אה?
נמחף.
כן, נמחף. מה?
לכן
שאולי אחר במתשובה. מדוע שאול, האם שאול לא יכול היה לעשות תשובה? לא, כי בענייני מלכות לא מוותרים. כלומר, החטא של שאול היה חטא בענייני מלכות. טעות בהנהגה. אז אין מה לעשות. אישית התשובה שלו מתקבלת, הוא צדיק. אבל הוא כבר לא יכול להיות מלך. מה שאין כן, הסיפור של בת שבע, שעם כל החומרה של זה, זה עניין אישי. כן, טוב. האם דוד היחידי שחטא? רגע, אל תיסחף. האם דוד הוא היחידי שחטא בחטא כזה? לא, אבל הוא היחיד שחטא ועשה תשובה. אחרים שחטאו לא שבו. הוא חטא ושב. מה?
הוא
הודה ושב.
לא
רק שהוא לא... בסדר, הוא הודה ושב. בסדר, הוא הודה ושב. לא, הוא לא מדבר על הסיפור של שאול. הוא שואל חטא אשת איש. לא היו עוד אחרים שחטאו בזה? זה השאלה שהוא שואל, הבחור פה. כן? ואני אמרתי, כן, אבל לא מצאנו שעשו תשובה. דוד הוא הראשון שמצאו אותו בסיפור בבעיה כזאת, ושגם עשה תשובה. כן?
אז מי שחוטא בענייני מלכות לא יכול לשוב?
מי שחוטא בענייני מלכות, נפסל ממלכות.
או זה
היה... נפסל
במוות, לא?
מה, אצל שאול?
כן.
לא, זה התבטא בזה שהמלוכה לא עוברת, לא עוברת בשושלת שלו.
זה קשה מה שאתה אומר. שלמה גם חטא במלכות, ובסופו של דבר של שאתה אומר, איך הקדוש ברוך יכול לתת מנגנון בלתי הפיך שלא תסור המלכות משבט מדוד? והיו לאורך כל הדרך, כל מיני חטאים שמחלו מלכות מדוד, שחטאו למלכות.
מצאנו, אתה אומר לי, כל אורך הדרך, שהיו מלכי בית דוד שחטאו ולא הודחו ממלוך.
כן, שחטאו במלוכה שלה.
כן? בבקשה, תן לי את הרשימה.
כשבא נביא ואומר ל...
בוא נתחיל עם עוזיהו מלך יהודה. בסדר? עוזיהו מלך יהודה, הוא ניגש אל קודש הקודשים כדי להקטיר כתורת כאילו שהוא כהן גדול. נו, מה קרה?
צרת.
אתה רואה שהוא הודח. לא אומרים, עשה תשובה פה, שם, בוא נחזיר אותו למלכות. נגמר. צדקיהו מלך יהודה, פישל, יאללה.
שלמה
המלך, גם. גם, היה ראוי להיות מודח. אבל בגלל דוד, לא לצייר את דוד. יש איזו פרוטקציה מיוחדת. לא, באמת, בעבור דוד.
אבל אז נכבר, גם שאולי יושב, אתה תביא את זה לבן שלנו, אתה צריך
להביא
את זה
לדוד. לפי אותה שיטה. לא, אצל שאול... הוא גילה חולשה שהיא שייכת לסגנון המלוכה שלו. כלומר, זה כל בית שאול הוא בנוי ככה. זאת אומרת, אל תשכח שגם שאול הוא ראשית השושלת. אם בראשית של השושלת נמצאת החולשה המדינית, זה ישפיע על הכל. אחרי שדוד הקים את השושלת, והוא היה בסדר, אז יש אחר כך בבנים, יש בעיות, אז הבן הזה מורידים ומעבירים זה לבן שלו. כן. יותם בן עוזיהו מלך במקומו. כן. זה ששאול מת, זה קורה לכל אחד, אתה יודע.
לא, אבל זה קשר?
ודאי שיש קשר, אבל גם שהוא נפל בקרב, לא סתם. כן, אבל מלך יכול למות בקרב, זה עוד לא אומר שהמלכות לא עוברת לבנו. כן. טוב, בואו נמשיך. לא נמשיך, כי הגענו אל סיום השיעור. עד כאן.